כן, אז אנחנו, הסדר הקצת חדש שלנו, הוא יהיה ככה, הוא יהיה ככה. ביום ראשון ושני של השבוע, אנחנו נלמד בין, שיעור הזה יוקדש לשני נושאים. ראשון ושני נלמד מי מושלם, נמשיך את מי מושלם, לא כפי שחשבנו בהתחלה לוותר על הלימוד. כמה וכמה תלמידים הביאו משאלתם להמשיך וללמוד. וגם בערוץ ביקשו מאיתנו להשתדל ולהמשיך בספר, מכיוון שיש ערך לזה. אז נעננו. אז ימי ראשון ושני בשבוע, בין 4 ל-4 וחצי, זה יהיה ממושלם, וימי שלישי ורביעי זה יהיה אוצרות פנימיים. ספר חדש, הספר הזה. כן, הספר הזה. הספר. נתחיל ללמוד אותו, ספר מיוחד במינו, בעזרת השם. אז אנחנו כרגע ממשיכים את מימושלים, אנחנו בפרק 17, רואים? פרק 17, מימושלים, יסודות המודעות העצמית ברוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 118, תחת הכותרת, אנחנו חייבים להילחם. אחרי כל הדברים היפים שאמרנו, כל המטרות שהצבנו לעצמנו, כן? צריך לדעת שביסוד הכל, ביסוד הכל, הכל טוב יפה, כל הרעיונות שאמרנו, הכל אמת, ונורא נחמד, ואפילו גילינו בזה עניין, השיעורים דרבנו אותנו, ועוררו אותנו, באמת לרצות בזה. אבל אחרי כל הדברים היפים האלו, נורא מושך אותך, כן, אותו מפקד צנחנים שבא לבית הספר שלך, כיתה י' ב' וסיפר כמה נחמד בצנחנים. וממש עורך אותך, אבל צריך לדעת, ההתלהבות שאתה מתלהב בתור תלמיד כיתה י' ב' להיות צנחן, כן? אין בדי כדי להיות צנחן באמת או כדי להיות לוחם סיירת. כן? בפועל זה דורש את כל תעצומות הנפש והרצון. זאת אומרת, במוקדם או מאוחר, כשאדם רוצה לקנות את הדברים שעליהם אנחנו מדברים כאן לאורך כל, או לספר הדין, כשאדם רוצה לקנות את הדברים האלו, צריך לדעת שמתקיים הכלל של בנפשו יביא לחמו. הדברים הם לא קלים לביצוע. הם בהחלט שייכים לנו. אבל כדי שנוכל לפגוש אותם מפגש מחודש, מפגש חיים, אני מתכוון, אנחנו חייבים לרצות. להקריב ולהילחם. אחרת לא נוכל לזכות בהם. אחרת מערכת יחסים שלנו, מערכת יחסים שלנו, עם התכנים האלו, יהיו מערכת יחסים, הייתי אומר, מן השפה ולחוץ. מערכת יחסים חיצונית, חלקית מאוד. הדברים לא ידבקו בנו, לא יהיו חלק מאיתנו, לא יהיו עצם מעצמנו. בשרים בשרים. ובשרים בשרים. כן? בלי יותר מדי התפתלויות מילוליות, מסירות נפש. ואדם שלא מת, הוא לא חי. אדם שלא לא מוכן למות, הוא לא יחיה. אדם שלא מוכן להמית את עצמו באוהלה של תורה, הוא לא ידע מה זה תורה באמת. הוא ימשיך להסתכל על התורה עם בחוץ, הוא גם יכול להגיד שנחמדה וטובה, אבל הוא מביט עליהם בחוץ. ואנחנו הגענו, פרק 17, כן, לאמירה הזאת היא סוף סוף, באמת, כשלא יהיה אשליות, פרק הזה כולי הוא קדש, כן, שיר הלל לרצון. שיר הלל לרצון, למסירות הנפש, להקרבה, למאמץ התמידי. אחרת, נהיה אנשים בינוניים, שניזונים מהתנועות הטבעיות של הנפש, שבאים בלא עמל, וקצת, דברים שקצת עמלנו עליהם, שעה שעתיים ואחרי זה הפסקנו. או דברים שהוכרחנו לעמול עליהם, כמו צבא. ברוך השם שהכריחו אותנו בצבא לסחוב עלינו כך 15 קילומטר. אם לא הם מכריחים אותנו, לא היינו עושים את זה. כמו הנוער האמריקאי, שם הכל זה הולך בהתנדבות, הצבא. אז אותם לא הכריחו. אז אנחנו נהיה ניזונים, כן? מהתנועות הטבעיות שלנו שהן באות בלא עמל. נהיה ניזונים מאותם מאמצים חלקיים שהשקענו בחיינו, או מאמצים שנכפו עלינו. כן? זה יהיה... הייתי אומר, הרקורד, איך שקוראים זה בעברית, הניסיון, כן? זה הרקורד שלנו מבחינת הקרבה ומסירות נפש. אבל שבודקים, כן? עד כמה באמת התכנים החשובים נכנסו לתוך תוכנו, אנחנו מוצאים שהם בחוץ. במידה כזו או אחרת הם בחוץ. יכול להיות שהם שגורים בפינו, יכול להיות שאפילו אנחנו יודעים לפלפל בהם, אבל הנפש לא תמלא. אנחנו חייבים להילחם. מדינת ישראל נלחמת כבר הרבה שנים. חירותה לקיומה במסירות נפש נוראית. זה נכפה עלינו. היינו צריכים לבחור בזה ברצוננו. היינו צריכים לבחור בהקרבה הזו ברצוננו. להקריב את עצמנו לתורת ישראל, לאמונה בשם יתברך. היינו יכולים לחסוך הרבה דם, הרבה מאוד דם. אבל כשלא בוחרים להקריב בדרך הזו, אז הקרבה היא נעשית בדרך שנכפית עלינו. מה לעשות? אדם לעמל יולד. נהיו. אדם לעמל יולד. אדם נולד לתוך מציאות. אדם נולד לתוך מציאות של... איך נקרא לזה? לתוך מציאות אגואיסטית. כדי לצאת מהאגו הזה, אדם צריך לעמול. למה נקרא שמו נער? שהוא מנוער מדעת. מנוער מדעת. כדי להתמודד עם ההתנערות הזו מהדעת, שכל אדם מוצא את עצמו, כזה רופס, אנוכי, מסתובב סביב הרצונות של עצמו, כדי שנוכל באמת להפנים ולהטמיע בקרבנו. רצון עליון, אמיתות גדולות, חייבים להתאמץ. מה אפשר לעשות? אנחנו חייבים להילחם. להיות בעל כוח רצון, שימו לב, מושג נדוש, נדוש ושחוק. למה הוא נדוש ושחוק? הרבה יותר נדוש ושחוק מאתה רוצה פיצה. אם אתה רעב או תאב לפיצה, גם אם יגידו אלף פעמים אתה רוצה פיצה, זה לא יהיה נדוש. למה? למה זה לא נדוש? כי זה מדבר אליי. כל דבר שהוא מדבר אלינו הוא לא נדוש. פשוט לא נדוש. יש דברים שאנחנו שומעים אותם 100 פעם ביום. ואף פי כן זה לא נדוש. למה זה לא נדוש? כי הנפש מקבלת את זה בשמחה. יש דברים שהם נדושים, כן? בגלל שקשה לנפש להתמודד עם המושג הזה. הכל תלוי ברצון. הכל. אין דבר עומד לפני הרצון. הנפש עייפה מלשמוע את זה. למה? כי האמירה הזאת, האמירה הזאת, שהיא פוגשת את הנפש האנושית, היא קונטרס, היא מנוגדת, כן? לתכונת העמל של האדם. לכן זה נדוש. טוב למות בעד ארצנו. נדוש. למה זה נדוש? כי אנשים לא בדיוק רוצים למות למען ארצם. לכן זה נדוש. אבל דבר שהוא רלוונטי הוא לא נדוש, גם אם אומרים אותו מיליון פעם. כי הנפש מותאמת לקבל את האמירה הזו. האמירה, להיות בעל כוח רצון, מתי היא לא נדושה? כשאתה מבין שהדבר תלוי ברצון. שאתה נמצא במצב, שאתה בסכנת, לא אתה, שאתה נמצא בסכנת חיים כלשהי, הוא פתאום מבין מה זה להיות בעל כוח רצון. מבין. סיפר לי אתמול המדס של אחד המכינות הנחשבות בארץ, המדס. סיפר לי. אחד המכינות הנחשבות, עושים שם הרבה אימונים וכן הלאה וכן הלאה. הייתה להם ריצה של זה 4 קילומטר. אחד התלמידים הגיע 500 מטר מקו הסיום ופשוט לא יכל יותר. פשוט התיישב. אמר לו המדס, בסדר, הגעת עד לפה, ברוך השם. והמדס המשיך לרוץ לכיוון שער החבר'ה, כיוון קו הגמר. פתאום הוא שומע מאחוריו שגה. וואו! ההוא התרומם מהאבן שהוא יושב עליה, ובספרינט עולמי עקף את כולם, והגיע לקו הגמר. בניתוח לאחר הניצחון, הסתבר שהבחור פתאום הבין שאין ברירה אלא לרצות. כי הדבר הזה יכול לקבוע את עתידו, כן? במכינה הזאת, את עתידו הצבאי. הבחור פתאום גילה כוחות רצון שהוא לא האמין שיש לו בכלל. והוא קם כארי ורץ את ה-500 מטר האלו, הדביק את כולם בשאגה. אנשים נשארו, הסתכלו, משתוממים. וואו, צמיח כנפיים. לא משנה שהוא הגיע לקו הגמר, הוא נפל. כן, לא משנה. אבל ברגע הזה שהוא מבין שחייבים להיות בעל כוח רצון, להגיד לו מילה כזו זה לא דבר נדוש. כי עכשיו הוא מבין את החשיבות של זה. אז יכול להיות שלהיות בעל כוח רצון, האמירה הזו, כל אחד לפי מדרגתו, האמירה הזו תופחת עליו באופן שונה. יש אחד שזה בא בקרבו כמים קרים, הנפש שאיפה, להיות בעל כוח רצון, זה בדיוק מה שהוא ציפה לאמירה הזאת. בדיוק לאמירה הזו הוא ציפה. כן, זוכר את עצמי בטירונות, שעלינו שם על הר חזון, מישהו פעם עלה את הר חזון, אתם יודעים, וזה הר חזון, הר חזון. זה יד מגדל, משמאל למגדל, יש הר כזה גדול. הר חזון, לא הרבה, אלא הר חזון. זה לא מול מגדל, מול מגדל זה הרבל. יש יותר פנים, הר חזון, יותר לכיוון מרר, שם, טוב, לא משנה. צד שמאל, הר חזון, יש גם מושב חזון, זה נמצא שם. זה הר מאוד תלול. הר בטירונות של נחל בני משקים, היינו צריכים לעלות לשם. אמרו לנו כבר תחילת הטירונות, תראו לנו על ההר הזה, אתם רואים את ההר הזה? אתם עוד תתייגעו בדרך לפסגתו. והיה איזה פחד סמוי מפני היום, שבו נצטרך לטפס על הר חזון, צריך הרבה חזון כדי לטפס על הר חזון. והגיע היום הזה. המפקדים, פותחים צד, כולם אחריי. אחריי. מתחילים. ולאורך ההר הזה יש מה שנקרא מיין הול, יש חורי ביוב כאלה. לאורך ההר, לא יודע ביוק למה, יש איזה יישוב למעלה. ביוק, מיין הול זה נקרא, כן, חורי ביוב. הגענו לביוב השלישי, משהו כזה, יצאה לי הנשמה. התיישבתי, אמרתי למפקד, זהו, אני לא יכול. כך אמרתי לממקף שלי, משה ברדיצ'ב, כך אמרתי לו, המפקד, אני לא יכול, אני מת. הוא בא, התיישב איתי על המיין הול, אומר לי, אתה רוצה כאן לשבת מאחור, כולם יעלו על משקל דברי חז"ל, שנגלה לו ליוסף דמות דיוקנו של אביו, ואמר לו, רצונך שאחיך יכתבו על החושן, ואתה תיכתב כרועה זונות. כאשר אשת פוטיפר ניסתה לפתות אותו, אז דמות דיוקנו של אביו נשקפה לו מן החלון. הוא דימה לו לעצמו שיעקב אומר לו, רצונך שאחיך יכתבו על החושן, ואתה תיכתב כרועה זונות. מיד! וינח בגדו בידה, וינוס החוצה. הוא עורר בו מוטיבציה. והמפקד התחיל לעורר במוטיבציה. אני מקשיב. ואז הוא אומר לי, יואב, תפוס לי בחגור. אני תופס לו בחגור, הוא היה אדם חזק מאוד. כן? מה שנקרא, מתניע אותי. בשלב מסוים הרפאתי מהחגור והמשכתי אחריו. גיליתי משהו מכוח הרצון. הדבר הזה חזר על עצמו במסעות אלונקה, כל מיני ריצות מזורזות, כל מיני דברים כאלו אחרים ש... אנחנו נפגשים מפעם לפעם עם כוח הרצון הסמוי הזה, כוח רצון שהוא מפוצץ הרים, הוא משבר סלעים, אבל צריך להבין, בלי כוח הרצון הזה, כל עוד לא נחשוף אותו, במלואו, במילו פרצופו ודיוקנו הפנימי, מה שקרוי הרצון החופשי, הרצון האלוקי שנמצא בתוכנו. כל עוד אנחנו נהיה ניזונים, רק מרצונות שהם נמוכים יותר, רצונות על תנאי, רצונות שמראש הם נוטים לדברים הקלים יותר שלכם, לא נוכל לדבוק בקודש. זה לא אני המצאתי זה, זה דברים ידועים. כך צמחו כל גדולי ישראל. היו אנשים בעלי כוח רצון עצום וגדול. לא מזמן נפטר פה הנשיא ה-14, השביעי. מה זה מה? השביעי או 14? התשיעי? תשיעי, מכילה. הנשיא התשיעי. אומרים עליו שהיה איש ברזל. אדם בעל רצון מאוד מאוד חזק. לדברים שבהם הוא ימין. אבל גם הדברים האלה דורשים הרבה הקרבה. לא חסרים אנשים בעלי רצון. אפשר להסתכל מימין ומשמאל, לראות אנשים. שהאמרה הזו מבחינתם היא לא נדושה בכלל. היא אמרת חיים. היא לחם חוקה. אוויר לנשימה. טוב, עשינו קצת תעמולה לביטוי הזה. להיות בעל כוח רצון. מושג נדוש ושחוק. אף פי כן. אין כל דרך אחרת לחיות חיים בריאים ומלאים. כלומר, כדי להגיע לאיזונים של חול וקודש, כדי להגיע לחיים מלאים שיש בהם נוכחות מספיק עמוקה ועשירה של קודש, ויחד עם זה נוכחות של חיי טבע גם, אבל באיזון הנכון. כדי לגרום את האיזון הזה אנחנו חייבים רוצים. לעורר את הקודש החבוי בקרבנו, לאמץ את הקודש שאותו אנחנו לומדים, אליו אנחנו מתוודעים בלימוד, וכן הלאה וכן הלאה. כל זה דורש מאמץ מאוד גדול, וזה נקרא חיים בריאים ומלאים. אדם שחי בלא עמל, חייו הם חיים לבריאים, מכיוון שהם מושתתים על הופעות חיים שהם קלות. והדברים הקלים, בדרך כלל, הם הדברים הטבעיים והיצרים. בדרך כלל, היצרים יותר קלים מהדברים הטבעיים הטובים. היצרים, כן, הם פוסים בחסות העצלות שאדם הוא עצל, כן, היצרים מתפשטים מאוד. לעומת זה, כל פעולה של אימוץ, של התאמצות, של רצון לדבוק בטוב, מגביל את היצרים. לא נותן להם שרוי תפשט. אם אתה רוצה להתאמץ ולשמור על לשונך, יצר הרע יתקשה יותר להתלבש לך בתוך הלשון ולהגיד דברים אסורים, דברים בטלים, רכילות, שם השב, שם רע חלילה. הרי זה ברור, כל אחד מיישבים פה יודע שגם במדרגתנו אנו, לא קל ליצר הרע להכניס לנו לשון הרע בתוך הפה. הוא צריך להתאמץ. אני לא רואה שלא מצליח. מצליח. והצליח כמה פעמים היום. אבל הוא כאילו כמו פנה שמאיר עליו בשעה שהוא גונב. הוא הצליח להכניס לכיס כמה שקלים, אבל מאיר עליו איזה פנס של תודעה שמאיר עליו בזעם. מה אתה עושה פה? אפילו במצב שלנו. ברוך השם. סימן שאנחנו עמלים, ואנחנו לכן עמלים. אנחנו יושבים, שומעים דברי תורה, לומדים בחברותה. כן? תמצים, זה לא קל. זה מזכה אותנו באיזון פנימי יותר טוב. בין גוף לרוח, בין נשמה לגוף, בין קודש וחול. אז מה הפלא? שאנחנו יותר שמחים, יותר שבעי רצון, כן? פחות מדוכדכים, פחות עצובים, יותר בריאים בנפשנו, ברוך השם, ודאי. זה מצביע על נוכחות הולכת וגוברת של תכנים של קודש בתוך הנפש שלנו. אם היה איזה מד כזה, כן? שאפשר היה להסתכל לתוך הנפש, היינו מזוהים טביעת אצבעות של הקודש בתוכנו, שזורם במחשבותינו כאשר אנחנו עמלים בלימוד תורה, שזורם בנפשנו כאשר אנחנו עמלים לתקן מידה מסוימת, במעשינו כאשר אנחנו עושים מצווה. זה תורם תרומה מהותית מאוד לבריאות הנפש שלנו. אדם שהוא לא עמל, הוא פחות בריא בנפשו. צריך לדעת את הנקודה הזו. פחות. הדבר הזה הובא גם בעריכות, בעניין של משמעת, תנאי לבריאות הנפש, אתם זוכרים בדיוק. כן? משמעת, תנאי לבריאות הנפש, כן? גם שם, אני רק רוצה לקחת משם, בעמוד 22, מי שהספרים, לא, למה זה כתוב? לא, רגע. משמעת עצמי, 22, אבל זה לא 22. 21 צריך לזה, צריך לתקן את זה באינדקס, 21 ל-22, באינדקס הזה. משמעת עצמית לטיפוח בריאות הנפש. פסקה שנייה. וכל האמור לאל חל גם על בריאות הנפש. כדי לחוש ביטחון, אהבה וסיפוק בחיינו, עלינו לשמור על מסגרת מסוימת של משמעת עצמית. לא לכעוס, לא לקנא, לא לתת ליצרים להתפרץ, לא לתת ליצרים נחלה בלא מיצרים. אם לא תהיה לנו משמעת נפשית עצמית, אנו עלולים לחוות לעתים תכופות, זה כבר הפירוש והפירוט של חוסר בריאות הנפש. עלולים לחוות לעתים תכופות הרגשות שליליות כמו דיכאון, כעס, טינה, שנאה, מרירות, חרדה, קנאה ועוד ועוד. זה חוסר בריאות הנפש. שהכוחות האלו מתפתחים בתוך הנפש כתוצאה מחוסר משמעת, היינו, היעדר התמאה של תכני הקודש לתוך הנפש, כתוצאה מחוסר עמל, החיים מתנהלים על ידי דחפים נמוכים שיצר הרע נוכח בתוכם והוא מעצים אותם, מחזק אותם, ולאט לאט אנחנו נשים טיפוסים יותר עצובים, כן? יותר פחות ופחות מבינים את משמעות החיים, פחות מאמינים בכוחנו לשנות, יותר ויותר נופלים שבי ביד חולשות שלנו כאילו ואחרות. זה בדיוק מה שקורה. זה בדיוק העניין של חוסר בריאות נפש. אף על פי כן, אין כל דרך אחרת לחיות חיים בריאים ומלאים. רבי אליהו לפיאן, זצ"ל, נוהג היה לומר שכל חייו של אדם הינם חזרה על ספר איוב. זה אולי נשמע קצת קשה, אבל כבר אמרו את זה בלשוננו, בלשון העכשווית, החיים הם לא פיקניק. החיים לא פיקניק. יש קשיים. מה אנחנו עושים נגד כל הקשיים האלו? כל אחד והקשיים שלו. חייבים להתגבר עליהם. אנחנו לא יכולים להישאב עם הקשיים האלו, כן? לא יכולים להישאב לתוך התהומות הרגשיים שהקשיים האלו מבקשים לקחת אותנו לתוכם. משמעות הדברים היא שכולנו חווים אכזבה ואובדן. פעמים רבות בחיינו. יש לנו אפשרות להתאבל על החוויות הללו ללא גבול. חוסר בריאות נפשית. אדם שמתאבל ומתאבל ומתאבל, והחסרון הוא לנגד עיניו תמיד. החסרון הזה כל הזמן מעמיק בו את הרגשת העדר. אדם הזה מרוב העדר הוא לא ירגיש בכלל שיש משהו בעולם, חוץ מהעדר. העדר משתלט על כל חייו. אז זהו, חוץ מהעדר אין כלום. ודאי שבאופן הזה אפשר להיות בריא בנפש. יש אפשרות להתאבל על החוויות האלה ללא גבול. אנחנו יכולים להתהלך, צריך לתקן שם, חסר ה', אנחנו יכולים להתהלך, קודרים ומשמימים על גורלנו המר לאורך ימים ושנים. כלומר, לחוות את המציאות לאורו של העדר. אורו של העדר הוא ממחיש לנו שממה. כן? העדר הזה הוא יוצר רושם עצום של אין. אין. אין את מה שהורגלתי להם. זה יכול להיות בית, זה יכול להיות כסף, זה יכול להיות אדם יקר. אין. בלא עמל, תמונת האין היא מתעמקת. ומשכנעת אותנו שאכן החיים שלנו מעכשיו הם רצף של העדר ואין. ודאי שמציאות כזו, מציאות בעייתית. כוח הרצון שעליו מדובר כאן, הוא כוח הרצון שמגלה את היש. נדבר על זה בהמשך. היש הגדול. כוח הרצון הזה מלמד אותנו שאפשר להמשיך אל תוך העדר, אל תוך החלל הפנוי של העדר. בתוך החלל הפנוי של העדר אפשר לברוא עולמות שלמים. זה כוח הרצון. אבל בלי כוח הרצון, אנחנו נמשכים באופן טבעי אחרי הרגשות הפשוטים, הנמוכים. והרגשות האלו חווים את המציאות באופן חד-ממדי מוחלט. במקום שקיים העדר, הרגשות משדרים אך ורק העדר. מבלי עמל, מבלי ניסיון לקפוץ פנימה אל תוך הממד הרוחני, אנחנו לא יכולים לראות את הרב-ממדיות של העדר, ולראות שביסודו יש בעצם הזדמנות חדשה, יש פוטנציאל של צמיחה, ויען השם את איוב מן השערה. זה המציאות. רק שנייה. יש לנו אפשרות אחרת. אנחנו יכולים להילחם על... להילחם? להילחם. אנחנו יכולים להילחם, מקף. להילחם על מה? על שינויים בעולמנו הפנימי ובסביבתנו החיצונית. רק בעמל נגלה את האפשרויות הפנימיות העומדות לפנינו בעיצומה של חוויית העדר. את האפשרויות החיצוניות, חברתיות, תעסוקתיות, שיקומיות, שקיימות בסביבתנו. אבל בלי רצון, לא ייחשף לעינינו, כן? לא ייחשף לעינינו, לא ייחשפו לעינינו, האפשרויות שקיימות, לא הפנימיות ולא החיצוניות. אנחנו נלך במהלך, כן? המדרוני, הרגשי, כי אנחנו לא רוצים להתאמץ. אנחנו משחקים לידיהם של הרגשות, לא רוצים להתאמץ. לא רוצים להתאמץ, טוב, בסדר. נמשיך לזרום במורד עם הרגשות הפשטניים. וזה מאוד לא נעים במורד הזה. ראינו דיכאון, כעס, מרירות, קנאה, פחד. כל תוצרי הלוואי של חוסר האומץ הנפשי. אלה תוצרי הלוואי. אנחנו צריכים לעצור כאן, כן, בעזרת השם. זה פחות או יותר רוח הדברים שיהיו פה בפרק הזה. אז אני לא אומר ראו זהרתם במובן המאיים, אלא ראו זהרתם מלשון זוהר. ראו וזהרתם. יהיה פה זוהר מאוד חזק, שיפגיש אותנו עם עולם הרצון, עם היכולת לא כל כך ידועה, כן? בעזרת השם, זכות הלימוד של הדברים, כן? כיוון שלא מקריבים עולה, אז תורת עולה זה כאילו מקריבים. אז גם הלימוד עצמו, אנחנו לומדים את הדברים, זה יכול לעורר בנו את הממד הסמוי של הרצון, כן? להכניס אותנו למהלך עבודה של חשיפת הרצון הזה, דבר שגורם לשינוי מהותי של החיים. טוב, צור כאן. אז למעשה רק בחשבה נתחיל את הצורות פנימיים, כי גם מחר לומדים עם מושלם.